אמר רב יהודה ברייד רבי חייא, בוראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. אדם נותן לחברו סם יפה לזה וקשה לזה, הקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל, סם חיים לכל גופו שנאמר, ולכל בשרו מרפא. והמהר"ל מבין, לומד מהמדרש הזה, המהלך בדרך ואין לו לוויה, כלומר הוא יוצא מהסדר, הוא הולך לבד, הוא לא נמצא בתוך מציאות, הוא מורש מהמציאות, זה מסוכן. הוא רוצה לבטח את עצמו, להיות מחובר אל המציאות, יעסוק בתורה, כי התורה היא המציאות, היא מקור המציאות. כלומר, לא להסתכל על זה כיוון שהוא עושה מצווה, אז הוא יקבל שכר, אז הקדוש ברוך הוא ישמור עליו. זה לא שכר, זה שמירה, זה מציאות של שמירה בעצמה. התורה היא המקיימת את האדם. אדם מחובר לתורה, הוא קיים. אז המלך בדרך, יש כל מיני סכנות חיצוניות, אבל אם הוא עוסק בתורה, אז הוא שמור. לא בתור שכר, אלא כי התורה היא מקור הקיום. וכן אם אדם יוצא מהסדר, במובן הבריאותי, שהוא נעשה חולה, באחד מאיבריו, אז אם הוא מתקשר למקור הבריאות, כלומר למקור המציאות, לריבונו של עולם, לתורה, אז הוא מבריא. חש בראשו יעסוק בתורה וכן בכל גופו. זה ה... כן. אמנם הנושא הזה הוא צריך הרחבה. האם מי שחולה צריך פשוט להתחיל ללכת לבית הכנסת, לבית המדרש ללמוד, ולא לעסוק ברפואות בכלל, או שהוא מותר לו לעסוק גם ברפואות? התורה אומרת ורפו ירפא. זאת אומרת שמותר לעסוק ברפואות. הרמב"ן מעריך בזה, והרמב"ן אומר שמישהו במדרגה של דביקות עליונה, הוא באמת לא צריך לשאול ברופאים בכלל. הוא צריך לעסוק בתורה. ועל ידי זה, לסמוך על ריבונו שלם, לשען עליו, להתפלל אליו, כמו שחזרנו, לעסוק בתורה, והוא יבריא. כי מקור המחלות היא ההתרחקות מריבונו שלם, וכשאדם חוזר להיות קשור בתורה, אז הוא יבריא.
משהו גרם למחלה לבוא.
כן, אבל זה חולשה מסוימת, כן. אבל הוא מאמין גדול, אם אדם בטח מאוד בריבונו של עולם, אז הוא יבריא בלי זה. ועל עשה יש ביקורת שהוא שאל ברופאים, המלך עשה שהוא שאל ברופאים. ועל... לא היה צריך לשאול ברופאים. הראשונים אחרים, הרמב"ן בעצמו, במקומות אחרים, הוא אומר שמצווה לרופא לרפות. בתורת האדם הוא אומר שהרופא מצווה לרפות. דברי הרמב"ן האלה, בפרשת בחוקותיי, שהוא אומר שלא צריך, במדרגה העליונה לא צריך לשאול ברופאים, אבל כמובן כל אחד לפי מדרגתו. אם אדם לא נמצא במדרגה של אמונה גדולה מוחלטת, אז לא. ובאמת הראשונים מדברים על הנושא הזה, ביטחון והשתדלות. זה בעצם נושא רחב. גם חובת הלבבות, בשער הביטחון, גם ספר העיקרים. וספר העיקרים אומר שאדם צריך לנהוג כסדר הטבע. אבל תנת שכל מהשם. זאת אומרת, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אבל אם השם ישמור עיר, טוב שקד שומר. כלומר, לא שלא לא צריך לשמור, אבל בלי השם זה לא יעזור שום שמירה. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בונה בו. חבל על הזמן. אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, יכולים לתרוח, לא יצא מזה שום דבר. אבל אם השם בונה בית, אז לא שב. טוב עמלו בנה בו. כי לא צריכים להגיד, השם יבנה בית, אז לא צריכים לבנות. הוא יבנה. אלא צריך תמיד לזכור, הוא אומר, הוא ממשיל את זה, כמדומני, לכך שאדם זורע, תבועה, ומחכה שירד גשם, שהשם, אם לא ירד גשם, תבועה לא תגנן. אבל גם אם הוא לא יזרע, תבועה לא תגנן. לא מספיק שיורד גשם, צריך גם שהתבועה שיזרע. זאת אומרת, אדם צריך לעשות השתדלות רגילה, ונסמוך על ריבונו של עולם. ועכשיו אבל הוא מוסיף, שאם יש אדם בצער, הוא לא יכול, לא יכול עצמו לפתור את הבעיה. אם הוא מאמין באמונה שלמה, ובוטח בריבונו של עולם ביטחון מלא, הוא יבשע. אם עוצמת הביטחון שלו היא גדולה ומשלמת, הוא יבשע גם לא לפי סדרי הטבע. כי הקדוש ברוך הוא בוטח בשם, חסד יסוד ממנו. זה מובטח לו. במסילת ישרים בפרק החסידות, לא אחרי זה קצת, משמע שהוא אומר שצריך למעט בהשתדלות. כי אין הבדל בין השתדלות רבה להשתדלות מועטת, כי העיקר הוא סייעתא דשמיא. אז צריך קצת להשתדל בעבודה, אבל לא צריך להתאמץ יותר מדי, כי זה לא יצא, לא יהיה נפקא מינה. זה כמו עם המן ש... המרבה לא עזר לו שום דבר, המחסיר לא ימעיט, כל אחד מקבל את המנה שלו, לפי הזכויות שלו.
כל אחד יכול להגיד שהוא בוטח.
יגיד?
איך אפשר למדוד את האדם ידע שהוא בוטח?
אז ראשית כל, מה שאמרנו עכשיו, זה שלא שאדם צריך לצמצם את ההשתדלות שלו לפי הספר העיקרים, אבל אם הוא לא יכול להשתדל יותר. הוא נמצא במצב כזה שהוא עשה את כל המאמצים, אבל זה לא מספיק.
אבל כן צריך לעשות את כל המאמצים.
הוא עשה... לא, המסילת ישרים, אני אומר. לפי המסילת ישרים, אז באמת כל אחד, אתה שואל לפי המסילת ישרים, אז כל אחד צריך לשקול. איפה הוא עומד? המסילת ישרים אומר, בזר הכל אדם צריך למעט. ולדעת שהכל תלוי... תשרי הברכה במאמץ גטן, אם הוא בעל זכויות גדולות. ואם הוא לא בעל זכויות, אז גם אם הוא מתאמץ הרבה, לא בטוח שיהיה יותר. אז מזה אנחנו יוצאים ראשית כל מסקנה, שבלי ביטחון, בלי הישענות על ריבונו של עולם, אין שום דבר. אין דבר. הכל קשור שהקדוש ברוך הוא ייתן... ‫ייתן את ברכתו. ‫כמה אדם צריך להשתדל, ‫כמו שאמרתי, ‫זה בעצם הולך לפי מדרגות הביטחון. ‫כמו שככל שאדם יותר מלא ביטחון, ‫הוא פחות צריך להשתדל. ‫כל אחד ישום בעצמו ‫איפה הוא עומד בעניין הזה. ‫יש סיפור על מל שם טוב, שהוא פעם לא היה לו שום דבר לאכול, וכבר הגיע למצב כזה שאי אפשר היה יותר להחזיק מעמד, אז הוא הלך ודפק על ביתו של איזה גביר, וחזר הביתה. הגביר ראה שמישהו דופק, הוא רץ את הדלת לראות מי דופק, הוא שעמד שם טוב דפק, והוא הלך. רץ אחריו ושאול אותו, מה קרה? מה העניין? אני צריך עזרה. למה הוא הלך? אמרתי, אני צריך לשאול השתדלות קצת. עשיתי קצת השתדלות. זה עזר. קצת השתדלות. אבל זה לא כל אחד שיתפוק על הדלת ירוץ אחריו. אתה אומר, אתה אומר, שמטוב לא ידע אם הוא בכלל ראה אותו. סמם.
יש פה שאלה, כי לפעמים בענייני צדקה, אז בן אדם, הוא אומר, אני, השתדלות שלי עושה, במידת הביטחון שלו זה מספיק, אבל בסופו של דבר זה נופל לו לציבור.
איפה הציבור זה?
איפה זה עובר הגבול? הוא ברמה האישית שלו, עשה את ההשתדלות.
כנראה שהוא לא מספיק דבק בשביל הנג'לם, בשביל מה שהרב אומר.
מה זאת אומרת, אתה שואל אם זה צודק שאדם יפיל את עצמו על הציבור?
לא מפיל את עצמו, יש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא שזה יבוא מהעבודה או מהציבור.
תראה, אחד נסע, בן אחותי, נסע בדרך לאלון מורן, משהו כזה, ולא עוצרים אותו אנשים. ברסלברס, נגמר להם הדלק. אז הוא אומר להם, אמר להם, טוב, אני, תתנו לי כסף, אני אפסע לה, פה יש תחנת דלק קרובה, אני אביא לכם, אין לנו כסף. אז למה נסעתם? השם יעזור. אמר, טוב, בסדר, אני נסע. אתם סומכים לשם יעזור, בסדר? אז אני מיותר פה. אתה צריך.
לפעמים
ביטחון. ביטחון משהו. הם בסוף הם לא נשארו שם. בסוף הגיעו.
כי מישהו כן הלך.
הם בטחו. ביטחון. זה ברור שאדם לא צריך להפיל את עצמו על הבריות.
יש כלים לעזור בעולם. אם אדם מצפה שיעשה לו נס לא טבעי,
לא.
זה יהיה בטבע. אז בטבע, הקדוש ברוך הוא,
נכון.
הוא מביא כסף בדרכים
לא, מסוימות. נס לא טבעי זה רק למישהו מלומד בניסים. אז זה לא כבר הנס הוא טבעי. אני, יש, הגמרא אומרת במסכת שבת, מספרת שרבי שמעון בר יוחאי, זה לא, זה שם הסיפור בעצם, זה, יש עוד המשך שלו בירושלמי. שרבי שמעון בר יוחאי, הוא יצא מהמערה, והוא שמע, ראה שם איזה כלוב או משהו כדי לתפוס ציפורים, מצודה לתפוס ציפורים, וכשהוא ראה ציפור עפה, ושמע קול, איזה מילה אני לא זוכר, והיא ניצלה. כשלא שמע את זה, נתפסה. זאת אומרת, הוא ראה שיש השגחה על הציפור, זאת אומרת, בת קול כזאת אומרת, היא תתפס, היא לא תתפס, הכל מושמח. אז הוא אמר, אז אם כן, יצא מהמערה, שגם עליו יש השגחה, ואם לא צריך לקרוא לו שום דבר, אז לא יקרא לו, כי... שאלת השאלה, נתתי את הגמרא הזאת, התפלאתי. מה, רבי שמעון בר יוחאי לא ידע שיש גחה מקודם, רק היה צריך לראות את זה מפועל?
12 שנה הוא היה בלי
כוח. הוא ידע תמיד שהכל מת השם, אז מה הוא מפחד? הוא לא יתפס, אם לא צריך, הוא לא יתפס.
עכשיו
הראו
לו
מהשמיים,
שזה גם מדרגתו.
אז זהו, אז הוא ראה, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אני רואה את ההשגחה. אני רואה את ההשגחה, אז אני יכול כבר לצאת. הוא רואה שיש ככה בעולם, לא רק יודע שיש ככה. נוכח בזה, זה כבר מציאותי, זה כבר לא נס. זה כבר, הוא חי במציאות הזאת של לראות את יד השם הפועלת בעולם. אז הן באמת מדרגות. טוב, אבל נחזור לענייננו. אז מה שאמרה לו, רוצה ללמד אותנו כאן במאמר הזה, המלך בדרך יוצא מהסדר, יתחבר לסדר, יעסוק בתורה. החולה יצא מן הסדר, כלומר רוצה לומר לנו, התורה היא סדרו של עולם, התורה היא המציאות המקיימת. ונקרא את זה בדברי המהר"ל. רצונו לומר, שהדרכים הם בחזקת סכנה, וכמו שהתבהר בפירוש הפרקים, אבות פרק ג', וטעם הדבר שהדרכים הם בחזקת סכנה, כי הדרכים אין שם יישוב אדם. ודבר כמו זה הוא נבדל מן עיקר העולם, כי עיקר העולם הוא היישוב, ודבר זה יוצא מן היישוב. ולפיכך שולטים שם הפגעים אשר הם מתנגדים אל העולם. ולכך יש לחוש שישלטו בו פגעים אשר אינם מסדר העולם. ולפיכך אמר, הולך בדרך ואין לו לוויה, ובוודאי כאשר יש לו לוויה הרי הם מתחברים אליו בני אדם, וכיוון שיש אצלו אדם, נחשב זה כאילו הוא ביישוב העולם. ואין נקרא זה שפורש מן היישוב, אבל זה שאין לו לוויה וחיבור אל היישוב, מה יעשה ויהיה לו חיבור? יעסוק בתורה, כי התורה סדר שמירת העולם, כמו שהתבאר. וכאשר, ולכך כאשר יתחבר אל התורה, הרי יש לו ליווי, יש לוויה, וחיבור אל סדר העולם. ושמירת הסדר מציל מן הפגעים אשר לא ישלטו, כי אין הפגעים שולטים רק אשר הוא פורש מן העולם, כמו שאמרנו, כי לכך כל הדרכים בחזקת סכנה. אבל כאשר הוא מתחבר אל התורה, יש לו לוויה את סדר העולם, ושביל זה אינו יוצא מן יישוב העולם. אולי אתם תקנה? ארד אחת. זה קופסנה. והדבר הזה הוא אל האדם לוויה גמורה. כלומר, זה אין ליווי כמו שמירה, כמו התורה. ואם נחשב לאדם לוויה כאשר יש לו התחברות לבני אדם, כי אז אינו נחשב בפני עצמו, ולכך כאשר יש בני אדם אם יש לו לוויה, אז שהוא מתחבר אל הבריות שהם העולם, אם דבר זה הוא לוויה שלו, כל שכן, כאשר יתחבר אל התורה, שהיא סדר העולם, ובה נמצא הכל. שיש לו לוויה גמורה, שמתחבר אל העולם, ואינו נבדל ממנו, שיהיו שולטים בו הפגעים, דבר זה מבואר. זאת אומרת, לימוד אחר, ממה שהיינו לומדים בפשט הדברים. זה בעצם עומק של הפשט. פשט הדברים היינו אומרים, כמו שאמרנו, ש... עיסוק בתורה זה עושה המון זכויות, אז הוא ירבה בזכויות, ובעזרת השם, בזה ינצל. והמהר"ל אומר, כאן רוצים ללמד אותנו, לא עצה מה לעשות כשאתה הולך בדרך. רוצים ללמד אותנו מה זה התורה. התורה היא סדר העולם, זה תוכן השיעור שחז"ל כאן לימדו אותנו. הם לא לימדו אותנו עצה מה אתה עושה כשאתה הולך בדרך, גם זה הם לימדו, אבל בעצם עומק הדבר, הם לימדו אותנו, התורה, תדע לך, התורה היא סדר העולם. התורה היא מקור הקיום של העולם. ויצאת מן הסדר, יש לך יכולת להתחבר אל הסדר, אל שורש הסדר, אל המקור, אל השורש שמקיים את הכל.
אם נחזור לדרך עצמה, להיצא לדרך, אז בעצם הוא צריך לאורך כל הדרך לעסוק בתורה, או שמספיק שבתחילת הדרך הוא פותח בתורה? זאת אומרת, לישון בדרך בוודאי הוא לא יוכל לפי זה. הוא לא יכול לישון ולעסוק בתורה.
מה, כמה שיכול, כמובן. אתה מצאים,
מה שיכול יכול. כי בשביל שהוא לא עוסק בתורה, אז הוא כן מנותח מסדר העולם.
כן, נכון.
אם הוא הולך יחידי הוא צריך בעצם כל הזמן
תראה, זה נקרא עוסק בתורה כל מה שהוא יכול זה מחובר לתורה ברגעים שהוא לא יכול זה לא נקרא שהוא לא מחובר
בעצם ההדרכה הזאת היא לא
אבל
ההדרכה הזאת היא לא לכלל
אבל יותר מזה רגע סליחה רגע אדרבה אתה עזרת עכשיו להסביר את המהר"ל עוד יותר טוב כי בעצם זה לא פתרון גמור, כי אפשר לעסוק בתורה תמיד. למה חז"ל מתכוונים להגיד לנו, תדע לך שהתורה היא סדר העולם, זה מה שמתכוונים להגיד. כלומר, לא מתכוונים להגיד את העצה, את העומק של הדבר, שהתורה היא סדר העולם. כל יציאה מן הסדר, פתרון לגשת לתורה. להתחבר אל התורה. זאת אומרת, זה לא זה תמורת זה, אלא אתה עכשיו לא מסוכן. סילקת את הסכנה. כי אתה נמצא מחובר אל, אל שורש המציאות. אני השבוע אני הייתי בכנס לכבודו של הרב אריאל. ביקשו ממני שאני אדבר על, על התקשורת במבט של תורה. אז אני שאלתי, למה אנשים כל כך מחוברים לתקשורת? יש אנשים לא יכולים בלי לשמוע חדשות כל... ‫לעיתים קרובות לא, לא מסוגלים. ‫והתקשורת היא בעצם עוסקת ‫כל הזמן בכאן ועכשיו. ‫מה שאומרים היום לא יגידו כבר מחר. ‫לא יחזירו על זה עוד פעם. ‫הרב פרנק פעם אמרו לו ‫שכתוב בעיתון משהו עליו לא נכון, ‫שהוא יגיב. ‫אז הוא אמר, שאל, ‫זה גם יהיה מחר? ‫הוא לא. ‫אמרנו, אז למה להגיד? כשאנחנו הקמנו את ערוץ 7, אז זה היה לאונייה. אמרנו לחברי כנסת, אתם רוצים לדבר ברדיו? עדיין. אמרנו להם, אבל זה ישודר רק בעוד שבוע, כי עד שתהיה סירה, להעביר את זה לאונייה, את הקלטת, זה לוקח כמה ימים. הם אמרו, מה הם... אנחנו יודעים מה יהיה בעוד שבוע? אמרנו, מה אין לכם, לא יכולים להגיד דברים שמחזיקים מעמד שבוע? לא, 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 לא רצו לדבר, הם יכולים להגיב על מורת שהוא היום. ממש היה קשה, לא ידוע על מה מדובר. אז התקשורת היא עכשוויסטית, כאן ועכשיו. ומחר, והכל חדש, הכל משתנה.
אם זה רעיונות שמשרתים,
אני
מאמין
שזה
ישודר גם מחר,
גם מחר. ולכן, והתקשורת היא גם שלילית, מכיוון שהיא לא משדרת את הדברים הקבועים, לא מדברים על דברים, זה מה יגידו שהשם זכה היום, פשוט, זה לא צריכים להגיד, זה תמיד. אם יהיה ליקוי חמה, שזה דבר חריג, תגידו. לא מספרים על לידות, כמה לידות היו היום, כמה לידות אתמול. משפרים, קרה תאונה, קרה אסון, קרה דבר כזה. כל התקשורת עוסקת. רציתי להביא גם כמה עיתונים, אחר כך חשבתי לא לכבודו של בית הכנסת שם, להראות איך הכותרות של העיתונים, כל כותרת על צרה אחרת. הכל צרות, צרות, צרות. וכשאתה קורא את זה, אתה מצטברך. איראן מסוכנת, זה מסוכן, זה פה, זה פה, זה פה הרוגים, פה פצועים, פה תאונות, פה זה. זה הורס לך את המצב רוח. מה אתה מקשיב כל הזמן? למה אתה צריך להלקות את עצמך? ימין מזוכיזם כזה. אדם, יש אנשים מרביצים לעצמם, מקשים שירביצו להם בגוף, יש אנשים בנשמה, זה יותר חמקל, יותר צער. אני הסברתי שבעצם... אנשים מרגישים שהם ככה מחוברים אל הכלל. התקשורת היא מחברת את כל הציבור יחד. אתה יודע מה קורה בעולם כולו, היא עושה את כל העולם כולו לאחד. ואדם לא רוצה להיות לבד, רוצה להיות יחד. אז כשהוא מקשיב לתקשורת, הוא מרגיש שהוא יחד עם המאורעות. אחרת הוא כאילו לא נמצא. המאורעות שוטפים והוא בחוץ להם. גם שהוא בעצם פסיבי, אבל יש לו תחושה שהוא משותף לזה, ובאמת הוא לא פסיבי באופן אמיתי, כי אם אף אחד לא היה מקשיב, לתקשורת לא היה משמעות. המקשיבים הם עושים לתקשורת את, את המשקל שלה. זאת אומרת, התקשורת זה משהו ככה מאחד. כאן, אז נזכרתי בעניין הזה שכתוב המלך בדרך ואין לו ירא יעסוק בתורה. היום יש לזה פתרון, מדבר בפלאפון. המלך בדרך, ואין לו לוויה. ידבר בטלפון, אז זה גם עושה ביטחון. זה עושה ביטחון. אתה יכול להיות קשור כל הזמן עם המרכז, אם נודיע, קרה משהו, אתה צריך עזרה. אני זוכר שפעמים הראשונות שנסענו מכאן לפסגות, ככה שהיה קצת נועז, בכביש הזה, כביש הזבל, אז הייתי מדבר בפלאפון כל הדרך. כל הזמן בקשר, או דיברו איתו, כי חצו לדעת שהכל בסדר, יותר נכון, זה התחיל מאחרים. אז זה נושא ביטחון, כי אתה יודע, כל מה, עוד מעט יכולים לעזור. אתה קשור עם המרכז. אז עכשיו היום, מה הולך בדרך ואין לו לוויה, קח פלאפון. נדבר בפלאפון.
אבל זה ברמה של הפתרון.
זה, כן. אז זה, מזה אני הסברתי כמה זה חשוב לא לתת כוח אם התקשורת היא שלילית, וכמה חשוב לגבש כוח של תקשורת חיובית, שזה כוח עצום ואדיר, שזה כוח הציבור. ואם כל הציבור שלנו היה פורש מתקשורת השלילית, והיה סביב העיתונות המעטה שיש, והאינטרנט, ולא היה מזדקק לתקשורת השלילית, היה נותן לו כוח עצום. זה מה שהיה בשעתו ערוץ 7, שהוא עשה מהפכה בציבור שלנו. כי כך הרבה רבים היו מקושרים עם התקשורת היהודית, כאלה היו כאלה שטענו שהמהפך הפוליטי בשעתו זה היה חלק גדול לערוץ 7. זה כוח הציבור, התקשורת.
אז צריך עוד פעם.
זה לא אפשרי, אם היה אפשרי, אז היינו עושים את זה עוד פעם. גם אם אם היו קונסים אותנו, היה כדאי לעשות את זה, אבל זה לא אפשרי. אבל אפשרי כמובן להתחבר לאינטרנט, היום יש אינטרנט כמעט בכל בית. והאינטרנט הוא מעלתו שהוא לא רק ארצי, הוא עולמי. ובאמת נכנסים לאתר של ערוץ 7, מיליונים רבים כל חודש, הרבה, כמה וכמה מיליונים. יש כניסות. ויש אנשים ש כל יום נכנסים, יש בעברית, יש באנגלית, בשניהם ביחד, זה עוד יותר. אם הציבור שלנו היה מבין את זה, אז היינו, אז אנשים עשירים של הציבור מהציבור שלנו, היינו רוכשים, היו יוזמים את הרכישה של ערוץ 10, שהוא היה עומד כמה פעמים למכרז. כי זה מאוד חשוב, הכוח התקשורת הוא כוח עצום. מצד שני, אנחנו קצת צטים עם הנושא, אבל אולי זה חשוב. מצד שני, אנשים בני תורה לא אוהבים לעסוק בתקשורת, כי התקשורת היא עוסקת כאן ועכשיו זה ובלכלוך. אמנם יש משהו בתקשורת חיובי שהיא הביקורת שלה עושה תיקונים. היא מגלה עוולות ומעילות וקלקולים, וזה מחייב את המערכת להתקן. אבל גם זה אנשים להבים לעסוק, להיות מחטטים בעבירות ולהיות רחלנים ולחפש את כל אף על פי שזו עבודה חשובה, אבל לא נעימה. זה כמו לנקות ביוב, זה מאוד חשוב.
בורסיקי
ובסם. בורסיקי ובסם, אנשים אוהבים להיות בסמים, אלא בורסיקי. אני גם מעריך מאוד את אנשי הפרקליטות, שהם, זה לא עבודה נעימה. גם מסוכנת וגם לא נעימה. יש לנו ביקורת עליה שהם עושים גם דברים לא טובים. בסך הכל הם לוחמים ברע, והם צריכים לחפש כל הדברים, את כל הרעות, את כל העוולות. אבל זה תפקיד חשוב לעשות את זה. אם לא יהיו אנשים שיעשו את זה, אז המצב בכלל לא יהיה טוב. אם הציבור שלנו היה מאוד מבין את החשיבות של התקשורת, היה לנו היום טלוויזיה. היו כולם מתחברים לתקשורת, כמו שאמרתי, היו מחזקים את התקשורת שלנו. אם לנו היה יותר אמצעים, למשל, אז היינו שם שכללים את האתר עוד יותר ועוד יותר, את האינטרנט. זה מצד אחד דוחה, מצד שני, אם לא נעסוק בזה, אז הכוח שלנו חלש. התקשורת זה כוח הציבור, זה מה. אז אם, ואם היא חיובית, היא יכולה לרומם את הציבור. היא מפגישה את הציבור עם אירועים חשובים מאוד, מה קורה בכותל, יום עצמאות, יום ירושלים, כל מיני אירועים, וכולם קשורים, כולם, אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, צופים ורואים, וכאילו ביחד. זאת אומרת, מרומם מאוד. מיום ירושלים, שהאתר שלה, אתר שמביא את מה ש... את... המשימה במרכז הרב. אלפים אלפים שומעים את זה. ואחר כך הם אומרים, הרגשנו כאילו אנחנו היינו שם בעולם. יחד, הרגשנו את האחדות הזאת. אז זהו, אז צריכים, כשיוצאים מהמציאות, צריך לך... החיבור אל התורה הוא חיבור אל השורש, שורש הקיומי. אותו דבר החולים. לכך אמר אחריו, ואם יש לאדם חולה בגופו, שכל אדם אשר הוא חולה יוצא מן הסדר, יעסוק בתורה שהוא סדר העולם. ואז האדם אשר היה מקבל חולי, שהוא שינוי, יחזור לסדר שהוא בריאותו. ואמר עוד, חש בראשו וכו'. כי כאשר יבוא שינוי לגוף כמו... כל הדברים שהם שינויים בגוף, על ידי התורה שהיא סדר העולם, מחזרת את הגוף שהיה בו שינוי אל הסדר שלו. כי אל סדר התורה נמשך הכל, כמו שאמרנו. ומה שאמר הראש בפני עצמו, מפני שהראש שמה שכל, והוא קרוב אל התורה בעבור חשיבות השכל, הראש. והוא ראשון וקודם לקבל רפואה על ידי התורה. ופיכך אמר בראשון, חש בראשו יעסוק בתורה. ואמר אחר כך, חש בגרונו יעסוק בתורה. הגרון הוא למטה מן הראש, אשר שם השכל, הוא רוצה להראות לנו כמה מכוונים הדברים ומדויקים במדרש חז"ל. כלומר, עסוק בתורה, הראש עוסק בתורה, זה טבעי, שהראש הוא קשור בלימוד התורה, אז לכן בריאותו תלויה בתורה. אבל לא רק הראש, גם הגרון, הגרון אחרי הראש, שאשר שם השכל, הגרון יוצא ממנו הדיבור, והדיבור כלי אל, אל שכל הדיברי, והוא למטה מן השכל העיוני. ואמר כי אף בזה אם יעסוק בתורה, ימשוך לו על ידי התורה רפואה. אף כי הוא יותר רחוק מן השכל. אבל התורה גם מתפשטת ומקיימת את, ה, את כוח הדיבור. ועוד, החש בבני מאב. והעבר הזה הוא למטה מן הגרון, כי הגרון שם הדיבור השכלי. ובני מאיים כמו ריאה ולב הם כלים לחיים. ולכך הם למטה מן הגרון ששם השכל הדיברי. ואפילו אחי על ידי התורה מקבל רפואה והוויה מן השם מדברך. ומרחש בעצמותם יעסוק בתורה. עצמות הן למטה מהם שאינם כמו בני מאיים שהם כלי ומשכן לרוח חיים, שעצמות הן יותר דוממות ממה שהמסר, הגידים. אבל אלו הם בניין האדם שהוא נבנה אדם. ומה שגם עצמות מקבלים רפואה והוויה על ידי התורה מן השם מדברך. אמר אחר כך, חש בכל גופו, אף אגב שהוא רחוק יותר, עד שהוא דבר נתלה, שאין דבר נתלה בו כלל, כי אם דומה שער, כי אין דומה שער הגוף לעצמות, כי הם בניין האדם. כלומר, עד כי אם יש שינוי בכל דבר, התורה של האדם שהיא סדר העולם, ואחריה יימשך העולם, היא מחזרת האדם אל הסדר שלו.
מה נשאר אחרי העצמות? הוא אומר, כל גופו.
כל גופו זה שער הבשר גידים של האיברים האחרים. קודם הוא אמר, נעימיים, אמר. עצמות, כל עבר יש בו בשר, גידים ועצמות. אז עצמות הן השורש כאילו של הקיום, השלד, המקיים. אז לא רק זה, אפילו האור, בשר, שער הגוף. לא רק האיברים שהנשמה תלויה בהם, שזה בבני מאב, שבלי זה אי אפשר לחיות, אלא גם הדברים שאפשר לחיות בלעדם. הציפורניים, השערות, והאור, חלקו שלכם, כן. עכשיו הוא חוזר, מתי אתם, אנחנו צריכים לסיים? חמישה? והנה התחיל בראש, שהוא יותר ראשון, ויותר קדום, לקבל הוויה ורפואה מן השם יתברך. אז עכשיו הוא מסכם את הדברים. ואחר כך הזכירה גרון שהוא למטה ממנו. ואחר כך בני מאיים, אחר כך עצמות, ואחר כך כל גופו. כי כל אחד ואחד לפי מעלתו, הוא קודם לקבל חיים מן השם יתברך. ואמר כי בשר ודם נותן סם לחברו, כי מפני שאי אפשר שלא יהיה לו אותו סם איכות, או שהוא קר או שהוא חם, וכיוצא בזה מן האיכות. ואם הסם הוא קר, אז מזיק לברים הקרים. אם הוא חם, מזיק לברים החמים. כי לא ימלא את הסם, מה הוא? מן האיכות מסוימת. או שהוא... כן, כן. אבל התורה היא רפואה כללית. כן לתורה איכות, רק היא שכל אלוקי עליון. בשביל כך התורה היא סם חיים ורפואה אל הכל.
הגרון הוא יותר קרוב לקבל את התורה מאשר הרגליים, בגלל ש...
הגרון זה הדיבור, כוח הדיבור. הגרון זה כוח הדיבור. הוא יותר רוחני, כלומר כלי לעניינים רוחניים. כמו הראש הוא גם כן כלי למוח או לרוחניות. וכמו שהתורה היא רפואה לאדם מן חוליו, כך התורה היא רפואה לאדם מכל שער חיסרון. כאשר אדם היה מקבל שינוי, התורה מחזרת אותו אל הסדר אשר הוא חיסרון לאדם. כי בתורה נברא העולם ובא סדר, סדר השם יתברך הכל כסדרו הראוי לו כמו שהתבהר. אז הוא רוצה לחזור ולשנן לנו את התפיסה הזאת. התורה היא מקור העולם. שני יסודות, אומר המהר"ל, והבסיס של הסתכלות, מה עניינה של התורה? התורה היא המקור קיומו של העולם. העולם מתקיים בגלל חיבורו אל התורה. קצת דיברנו על זה בפרטות קצת יותר. אנחנו רואים שלכאורה, צריך להסביר את זה במציאות, שאנחנו רואים לפעמים תקופות של ירידה וכו', ולא תמיד אפשר לזהות את הירידה, שגם העולם נראה פחות טוב או פחות, אני יודע, יש יותר צרות, פחות בריאות בעולם, בשעה שיש התרחקות. הכוונה כמובן מבחינת הסדר הנכון של הירא, של השפע האלוקי, אם כי יש כאלה שחוקרים שאומרים, שמעתי פעם שבזמן החורבן, פעמיים היה חורבן הבית, שיש עצים בקליפורניה שהם בני אלפי שנים, וכל קליפה היא שנה. שמעת את זה? מה? את העצים?
ראיתי חתך של
עץ
כזה עם
העיגולים. אבל ראית גם...
את העצים
עצמו. מה?
את העצים.
סופו, גורם שבשנים שהיה חורבן, לא היו
עד נשם. שכן, שאומרים שהקליפות באותם השנים של החורבן, שתי השנים של החורבן, הקליפות קטנטנות היה, זה היה בולט באופן מיוחד לגבי כל השנים האחרות. כאילו זה היה שנים קשות. קליפורניה זה... כי יש איזה מזג אוויר דומה בין ארץ ישראל וקליפורניה. מה?
כשיורד גשם, אז המחד בין הטבעות יותר גדול. כי יורד גשם הוא גדל, וכשיורד גשם, אז...
הם קוראים. כן.
ועל פי המדרש על שלמה המלך, על אבן השתייה.
כן, שהכל ממשך מבית המקדש. הדברים הם פנימיים יותר. העולם יכול להתקיים כמו על ריק, כאילו. יש אנשים שויטים שהם חיים, אבל אין להם, אין תוכן בחיים שלהם. אז יש קיום לעולם, אבל קיום כי הוא חסר תוכן, חסר משמעות. כל העושר של האדם, כשחרב בית המקדש, אז ניטל טעם מהפירות, אז אל אומרים, יש פירות, טעם אחר, זה לא טעם. אומרים שהפירות של ארץ ישראל הם מאוד משובחים, באמריקה הם מאוד אוהבים אותם, כי שם יש פירות יפים, עגבניות מאוד יפות, בלי טעם.
ביתד, לפני כמה זמן, אז הם שותלים בחולות פלפלים. אז הם שולחים לארצות הברית, הם שני פלפלים, הם מוכרים ב-25 שקלים. שני פלפלים, כאלה בתוך שקית.
הפירות שאנחנו מוכרים פה בארץ זה סוג ג' או ד'. ועדיין הם משובחים. כן, כל הלפת שולחים
לחוץ לארץ. טוב, היום זה כבר באמת תלוי בעיבוד. לפעמים בפיתוח, כל הזמן מפתחים את כל צורת הגידול, אז פעם עוסקים יותר ביופי, אז פתאום זה יפה, אבל חסר טעם, אחר כך חושבים איך נכניס את הטעם. מכון ויצמן הוא מטפל במנו. טוב, צריכים ללכת. אמרתי, זה שורש קיומו של העולם, והתורה היא מעל העולם. שני הנקודות האלה, זה עניינה של התורה. שהיא מעל העולם, והיא המקור של העולם. ועל פי זה, מאמרי חז"ל רבים יובנו לו, על פי היסודות הללו.